אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנבאום מרבני בית הלל, וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב אוהד טהר לב.
שלום ידידיה לך ולמאזינים.
בתקופה כזאת מיוחדת של ייסורין, אנחנו רוצים ללמוד על המשמעות של הייסורין.
כן, הרבה כאב, הרבה שכול, פצועים, ויש באמת הרבה ייסורים בעולם. בכלל, זמן של מלחמה זה זמן של ייסורים. ואנחנו הולכים לעסוק באמת בגמרא במסכת ברכות, שעוסקת בייסורים. ממש בפרק ראשון הגמרא אומרת, בשמו של רבי יוחנן, כל העוסק בתורה או בגמילות חסדים וקוברת בניו, מוכלין לו על כל אבונותיו. זאת אומרת, לימוד תורה, גמילות חסדים, ומשהו מאוד כואב, אתה קובר את בניך. אמר לרבי יוחנן, בשלמת תורה וגמילות חסדים, דכתיב בחסד ואמת יכופר עוון, חסד זו גמילות חסדים, שנאמר עודף צדקה, וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד. אמת זו תורה, שנאמר אמת קנה ואל תמכור. אלא קוברת בניו מניין. למה אם אדם קוברת בניו, מוכלין לו על כל אבונותיו? הגמרא מביאה איזשהו לימוד כלשהו, שמחזק את הטענה, ורבי יוחנן בא ואומר, מוסיף תוספת, נגעים ובנים אינם יסורים של אהבה. זאת אומרת, אדם שמקבל נגעים, את המחלה, את הצרת, ועם בניו, מתים בזמן חייו, זה לא ייסורים של אהבה. אנחנו עוסקים בסוגיה של ייסורים מאהבה, ייסורים מיראה, זה לא. אומרת הגמרא, שואלת לגבי נגעים, לא ייסורים של אהבה, הגמרא עונה את מה שהיא עונה, ואחרי זה היא שואלת, מה בנים? לא, אומרת הגמרא, תלוי. אם היו לו ומתו, זה ודאי. הגמרא מספרת שרבי יוחנן היה לו 10 ילדים, ותמיד שהוא היה בא לנחם אבלים, הוא היה מגיע עם העצם של הבן העשירי שלו. והגמרא אומרת למסקנה, שיסורים של אהבה, זה יש הבדל בין אם לא היו לו, והוא מצטער לבין אם היו לו,
ומתו.
אז הגמרא מביאה 3 סיפורים, שעוסקים באמת ביסורים. זאת אומרת, הגמרא מניחה הנחת יסוד, שאדם שהיה לו בנים ומתו, באמת, והוא כל כך סובל וכואב, זה באמת ייסורים של אהבה. 3 סיפורים קטנים, על אנשים שסבלו כאבים וייסורים. הסיפור הראשון, על רבי חייא בר אבא, שנהיה חולה, על לגבי רבי יוחנן, הלך רבי יוחנן לבקר אותו. אמר לחבבין עליך ייסורין, תגיד, אתה אוהב אותם? אני לא חושב שהכוונה כמובן מזוכיזם, כן? אלא המשמעות של...
אתה מקבל אותם.
אתה מקבל אותם. אמר ללא הן ולא שכרן. עזוב אותי. לא רוצה לא אותם ולא שכר, כנראה הוא מאוד מאוד סבל. אמר להב לידך, תן לי את היד שלך, יאיב לידי ואוקמי. והעמיד אותו. הגמרא מספרת עוד סיפור. רבי יוחנן בעצמו נהיה חולה. על לגבי רבי חנינה, הלך לבקר אותו רבי חנינה. התלמיד, אמר לחבבין עליך ייסורין? אמר ללא הן ולא שכרן. אמר להב לידך, תן לי את היד. נתן לו את היד, יאהב לידי והוקמה, והעמיד אותו. העמיד אותו, כמובן הכוונה נהיה בריא. שואלת הגמרא על זה, מתפלאת, אמהי לוקים רבי יוחנן לנפשי, למה רבי יוחנן לא יכול להקים את עצמו?
הוא כבר עשה את זה.
הוא זה שהולך לנחם ומבקר ועוזר לכולם. אמרי, אומרת הגמרא, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כל אחד זקוק שיוציאו אותו מהמקום, מהמצוקה, מהצרה שבה הוא נמצא. ואז מגיע הסיפור השלישי, שהוא לכאורה הכי, לא סתם הוא כנראה מופיע כסיפור שלישי. הגמרא מספרת שרבי אלעזר חלש, נהיה חולה. על לגבי רבי יוחנן, הלך לבקר אותו רבי יוחנן. חזה דהווה קגני בבית אפל. הוא בא, חושך, התריסים מוגפים, חושך. גלי לדרי ונפל נהורה.
רבי יוחנן.
רבי יוחנן. הרים את שרבולו על זרועו, ופתאום נהיה אור בחדר. חזה נהה וקבחי רבי אלעזר, ראה שרבי אלעזר בוכה. אמר לה, מהי קבחית? למה אתה בוכה? אם משום תורה דלא אפשט, אם כי לא למדת מספיק תורה, שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ואם משום מזונה, ואם בגלל מזונות, שאין לך כל כך הרבה כסף, פרנוסה, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. אתה תלמיד חכם, לא כל אחד זוכה גם להיות עשיר, וגם תלמיד חכם. ואם משום בני, שאין לך ילדים, דין גרמה דעשיר אביר, תראה את העצם של הילד העשירי שלי. זאת אומרת, היה לי 10 ילדים, וכולם נפטרו. אמר לי, להי שופרה דבלי באפרה קבחינה. על הבשר, על היופי הזה, שיש לך, שאתה עתיד לבלוט באפר. על זה אני בוכה. אמר לי, על דה ודאי קבחית. על זה ודאי יש לבכות. ובחו תרוויו. עד האחי והאחי, איך שהם גומרים לבכות, שואל אותו רבי יוחנן, חביבין עליך איסורים? אתה, מה אתה אומר?
אתה רוצה להמשיך עם האיסורים?
אתה רוצה להמשיך? או החביבין, אולי נעמוד בהמשך על המושג חביבין, אמר לי, לא אין ולא שכרה. אמר לי, הב לי ידך, תן לי את ידך, יייב לידי, הושיט לו את ידו ועוקמי, והעמיד אותו מחוליו. שלושה סיפורים שהגמרא מביאה, ויש לנו כמה וכמה שאלות לשאול על הסיפורים המדהימים האלה. שאלה ראשונה, למה רבי יוחנן שואל את תלמידו, את תלמידיו, את חבריו, האם חביבין עליך יסורים? וברגע שהם אומרים לא, הוא מקים אותם, או אם תרצה גואל אותם, נותן להם את ידו, ואופס, מעמיד אותם. מה יש ביד שמקים אותם? מה מיוחד ביד? מדוע רבי יוחנן לא יכול להקים את עצמו? ומה המשמעות של אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורין ביחס ליסורין, מלבד הצלצול היפה של שני המילים, איסורים ויסורין? למה רבי אלעזר ישן בבית אפל? איך בדיוק נפל אור בבית כשרבי יוחנן גילה את ידו? זאת אומרת, מה זה פה? מה? זה כמובן, יש פה משהו סמלי. הרי היד שלו היא לא הייתה עשויה מאיזשהו יעלום, או משהו חשמלי שעיר. מדוע שוב פעם דווקא היד? מה משמעות הבכי אצל רבי אלעזר? הוא אומר לו שמה, אם אתה בוכה משום מזונות שנינו ככה, ואם משום בנים ככה וככה, למה הוא דווקא שואל על הדברים האלו? לימוד תורה, מזונות, פרנסה, ובנים וילדים. מה הבכי הגדול ששניהם בוכים דווקא על מה? על בשרו של רבי יוחנן שיבלה באפר. שכזה בכי שרבי יוחנן אומר לו, על זה באמת ראוי לבכות. מה מיוחד בבשר שלו, של רבי יוחנן? מה יש בה שאין בבשר אחר? סליחה על המושג בשר. אני רוצה לשאול שאלה מאוד קשה, זה באמת שאלה כיצד יסורין יכולים להיות בכלל חביבים. מה, יש מישהו שאוהב את היסורים שבאים עליו? מישהו אוהב את הכאב? צריך להיות בן אדם מזוכיסט. מה זה יסורים חביבים?
מה זה בכלל יסורים של אהבה? צריך לאהוב את היסורים?
כן, איך אפשר בכלל לאהוב יסורים? מי הבן אדם שאוהב שכואב לו? הרי כאב זה דבר קשה. אז מה זה איסורים של אהבה? מה המשמעות של האיסורים? וכמובן, האם ניתן אולי להבין מתוך כל הסוגיה הזאת את המשמעות של המושג איסורים בכלל?
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד תיארלב, אנחנו עוסקים במשמעות של הייסורים, ובואו ננסה להבין למה בכלל ייסורים באים על האדם.
תראה, שאלת הייסורים היא שאלה מאוד קשה, שאלת הרע בכלל בעולם, הכאב. אנחנו יודעים שכבר הראשונים חלקו האם יש רע בעולם. לפי הרמב״ם אין רע בעולם. הרמב״ם הוא תוצר של ההתנהגות שלנו. כן, אנחנו, כל הסבל הפיזי שבא עלינו, המחלות, הכל תוצאה של אכילה לא נכונה וזהירות. הרע הוא תוצר שלנו, אנחנו מייצרים את הרע. לעומת תפיסות אחרות, שלמשל הרמב״ן מוביל אותם, שיש רע בעולם, והרע הוא כוח, ויש לנו את הסיטרא אחרא. ויש לו כמובן מקום מאוד מאוד משמעותי, שזה כמובן נותן משמעות יותר, נקרא לזה ככה, שאדם לא מבין במה הוא לא בסדר, אז הוא אומר, אוקיי, הרע הזה הוא קיים בעולם, לא בהכרח אני גרמתי לו, וזה חלק מהעולם. השאלה, מה קורה כשלבן אדם מגיע כאב מאוד 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 גדול, ואיך הוא מתנהל מול הכאב והייסורים?
כן, מצד אחד יכול, אם הרע הוא כזה בעולם, אז למה דווקא לאדם מסוים הוא מגיע?
נכון. וזה האדם, אני לא יודע אם האדם יכול לענות לעצמו. זאת אומרת, כל אדם ואדם, ברגע שהוא מקבל ייסורים, הוא מספר לעצמו סיפור. איך שהוא יספר לעצמו את הסיפור, זה המשמעות שיהיה לייסורים שלו. זאת אומרת, אם הוא יספר לעצמו סיפור גדול, וככה הוא יראה את זה, אז באמת יהיה לו כוח כנראה לשאת ביסורי. אני אתן למשל דוגמה, אתה נמצא בתקופה גדולה, אנחנו יודעים שלצערנו הרב יש דרגות במוות, פתאום הבן שלך נפל על קידוש השם, נהרג כי הוא יהודי, נהרג בפיגוע, במלחמה, זה נותן משמעות וכוח יותר גדולים, לשאת את הכאב ואת האיסורים.
אם זה קורה למשל בתאונת דרכים או דבר שאתה לא מוצא בזה משמעות.
נכון, ולכן הכאב הוא הרבה פעמים יהיה יותר קשה. זאת אומרת, ככל שהמוות היה כביכול חסר משמעות, היכולת של החיים לסבול את הכאב ואת האיסורים יותר קשה. במילים אחרות, האיסורים הם יכלאו אותך בחיים, ולא ייתנו לך מנוחה, אפרופו יסורים ובית האסורים, שלא תוכל למעשה לצאת מהם. ובאמת, אתה יודע, הרב קוק כותב בעין היה כאן על האגדות, שאיסורים של אהבה באמת זה איסורים שהתחושה הרגשית בהם חזקה. זאת אומרת, הרב קוק מדבר על הידיים, על העמל, על מה שאדם עשה, מלא איסורים שאדם עומל ועושה, אבל סתם, ללא עמל, היד היא סמל
ליצירה,
לעמל, זה הרבה יותר חזק. ושרבי יוחנן מגיש את היד, הוא כביכול מבטא את העמל שיש פה. זאת אומרת, יש איסורים שיש לך, אתה גם מתבייש. נגעים, זה משהו חברתי, כולם רואים, דיברת על לשון הרע. כן, יש משמעות לתהליך שהאיסורים מביאים אותך. אבל ככה סתם, חלילה וחס, קורה משהו, השאלה, מה העניין הזה? שהוא אומר, לא הם ולא שכרם, הכוונה, לא הם ולא העמל והמלאכה שהייתי צריך לעשות בשביל הדבר עצמו. ראיתי פה שהבן איש חי גם כן, נותן הסבר מאוד מעניין, במובן הקצת המיסטי, של ימין ושמאל מתחברים ביחד, כי כשאני מגיע ועומד מול האדם, אני נותן לו השוטה, את יד ימין ליד שמאל, ויד שמאל ליד ימין, ואני כביכול ממתיק את הדינים. כן, הדין, השמאל והימין למעשה מתחברים. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך של ביקור חולים, של אם תרצה גם אבלות, שמביא אותך למקום הזה. אבל המשמעות של הכאב, בעומק העניין, למה דווקא אני, למה... על זה אנחנו חייבים לומר, אני לא יודע אם יש תשובה, וזה באמת המשמעות של וידום אהרון. זאת אומרת, לפעמים הכאב הוא כל כך, כל כך, כל כך גדול, שאין לך יכולת לשאת אותו. ולכן, איך תישא אותו? אתה פשוט תשתוק. השתיקה היא באיזושהי תנועה נפשית שנותנת לך את האופציה להכיל את הפרדוקס של החיים, אם תרצה נקרא. מצד אחד כאב, מצד שני סימני השאלה, וזה מביא אותך לשתיקה, כי אין לך מה שנקרא, אין מילים. אתה לא יכול לבטא את זה בשום דבר, ולכן זה המקום של הדממה. הדממה, המילה דוידום, המילה דממה, יש לה את המילה, יש בה את המילה דמה. זאת אומרת, הסימן השאלה פה הוא מאוד גדול. זה לא סימן שאלה שמחכה לתשובה, זה סימן שאלה שמשאיר אותך באיזשהו עמדה נפשית של מקום פתוח. ואם תישאר במקום הפתוח הזה, אני מאמין שיכנס איזשהו משב רוח רענן, שיכניס לך אור לתוך החושך.
משמעות
שנכנסת. אבל אם אתה תמיד תחפש תשובה לכל שאלה, למה זה בא לנו, אתה בעצם סוגר את המשמעות, כי אתה מסביר שזה קרה ככה, והוא מסביר שזה קרה ככה, ולא בהכרח כל בן אדם מתחבר לזה, ולכן סגרת לו את המשמעות.
ולכן כשאני מתבונן בסיפורים, אני רואה שאין שם שיחה בין רבי יוחנן או רבי חנינה וכולי, לא שואלים למה באו עליך האיסורים, אלא האם אתה מקבל או לא מקבל, אז בוא ננסה אולי לעזור לך.
נכון. באמת זה תהליך מאוד מעניין, זאת אומרת, מקבל או לא מקבל. המושג מקבל זה כמו, זה לא מבין, אלא אני מכיל, מקבל את האיסורים האלה או לא. וכשהוא אומר לא הן ולא שכרם, אז הוא באמת אומר, אני כל כך כואב לי, שבוא תוציא אותי מהעניין הזה. ואז למעשה מגיע
מקים הגואל.
המקים הגואל, שהוא בא ומרים אותו.
השאלה, מאיפה יש לו את הכוח הזה לבוא ולהרים את אותו חולה ולגאול אותו מהייסורים?
נכון, השאלה מאיפה יש כוח להרים, והשאלה אם בן אדם יכול להרים את עצמו, יהיה מי שיהיה, או תמיד, תמיד, תמיד נזדקק.
לסיוע.
לאדם שיבוא מבחוץ, שייתן לי איזשהו מבט אחר, יעשה איזושהי פעולה שייתן לי חוויה אחרת לגמרי.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד תיארלב, אנחנו עוסקים במשמעות של האיסורים, וראינו כאן את העניין של היד בסיפור שמופיע כמה וכמה פעמים, היד של רבי יוחנן ו... גם העניין של ההתגלות הזאת, של האור שיוצא מהיד של רבי יוחנן. והשאלה למה? מה המשמעות של לתת יד כאן?
תראה, בוא, יש לנו פה שלושה סיפורים, מובאים בסדר מסוים. כל סיפור, אני חושב, נותן פן מסוים למה שהאגדה והסוגיה באה ללמד אותה. הסיפור הראשון, אנחנו עוסקים בתלמיד שחולה, והרב שלו, רבי יוחנן, בא לגאול אותו, בא לבקר אותו. ומתנהל שם דיון על ייסורים. הסיפור השני, הרב עצמו
חולה,
ואז מגיע התלמיד שלו.
והתהפכות.
הסיפור השלישי, חברו, תלמידו, לא ברור, רבי אלעזר, ורבי יוחנן בא ועושה. יש מבנה משותף לשלושת הסיפורים. מישהו חולה, מגיע אדם מבחוץ, יש דיון האם האיסורים חביבים או לא, והוא למעשה גואל אותו. בסיפור השלישי, יש לי קצת יותר פרטים חיצוניים, בית אפל, כן, הדיון קצת יותר עמוק, מה קורה שם. כנראה שהדיון יותר עמוק, כי מדובר על, 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 על שני חברים. עכשיו, נשים לב לשמות. רבי חייא, חיים, רבי יוחנן, נשון, תחינה, רבי חנינה, כן, רבי אלעזר,
לעזור.
כל השמות פה הם שמות של אדם שנמצא במצוקה, ומישהו בא לעזור לו. עכשיו, לא רק כולם נמצאים פה במצוקה, גם הרב עצמו, גם המציל עצמו, גם זה שעוזר לכולם, גם לא יש את המצוקה, וגם הוא צריך להתמודד עם הכאב שלו.
כלומר, זה מעניין, כי כשאתה אומר שרבי יוחנן עצמו במצוקה, אתה יכול לבוא ולומר שיש לו איזה כוחות מיוחדים שלכאורה הוא היה יכול להציל את עצמו. אבל בזה שאומרים אין חבוש מציל עצמו בית האסורים, כנראה שתמיד זה האדם החיצוני יכול להוציא את האדם שנמצא בפנים.
נכון. יש פה גם ביטוי שחוזר על עצמו בשלושת הסיפורים, שהוא מאוד משמעותי, ועוקבי.
כן.
והעמיד דווקא. אותו. אז כן. יש את המשמעות הפשוטה, שבן אדם חולה, הוא שוכב על המיטה, והנה אני עוזר לו לקום ממיטת חוליו, מה שנקרא לעמוד על הרגליים. אבל כמובן יש לזה גם משמעות רוחנית. כי כשאתה מעמיד בן אדם, אתה מעמיד אותו במובן הפסיכולוגי על הרגליים.
נותן לו עמידה.
נותן לו קיום מאוד משמעותי. כי כשהוא שוכב, אין לו קיום. כשבן אדם לא קם בבוקר וממשיך לישון, אין לו למה לקום בבוקר.
כן.
אין לו משמעות קיומית בסיפור. זה גם מאוד מטאפורי, כי אבל, בסוף השבעה, אנחנו מקימים אותו. הוא לא יכול להקים את עצמו, יש משהו סמלי, מגיע המנהיג, מגיע הרב, לא משנה, שם, נותן לו יד, ומקים אותו. הוא מעמיד אותו על הרגליים. והשאלה כמובן, זה מה מקום היד. היד היא מה שנקרא הושטת היד. האמפתיה שיש פה. בוא, אני מושיט לך יד. יד ליד. אם תרצה, אמרנו מקודם, את הפירוש של הבן איש חי, שכאילו יש פה משהו מיסטי, ימין ושמאל, יד ימין מול יד שמאל, יד שמאל מול יד ימין, אז הצד המיסטי הזה הוא באמת נכון, כי יש בו משהו מאוד עמוק. הושטת היד היא בעצם הביטוי הכי עמוק לאמפתיה. אין לי מה להגיד לך. יש לי רק אופציה לתת לך יד, גם פיזית וגם רעיונית, כי כשאני נותן לך יד, אני איתך. אני מתחבר אליך. אני איתך בכאב שלך. זה הכל. זאת אומרת שאנחנו שואלים את עצמנו, שאדם שבמצוקה ויש לו כאב, מה הוא זקוק?
חיבור.
הוא זקוק שתהיה איתו בכאב. אל תסביר לו. אל תהיה חכם פתאום. אל תסביר לכולם למה הדברים האלה קרו ולא קרו. פשוט תהיה איתו. ופה אני חייב לומר את אשר על ליבי, אתה יודע, יש לנו כל מיני אירועים, לפעמים גם פרטיים, וגם לא עלינו לאומיים. ותמיד יש אנשים שהם יודעים
להסביר.
להסביר לנו למה זה הגיע, ולמה זה הגיע, ולמה זה הגיע. אז אני רוצה לומר, אני חושב שצריך קצת צניעות וענווה. מאיפה אנחנו יודעים? מה חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אנשים חושבים מכוונה טובה, שהם רוצים לתת משמעות והסברים, יש להם צורך, כי כולנו יש לנו צורך להסביר את המשמעות ואת הפירוש. ואפילו שחזל אמרו על כל מיני דברים, אני קטן חושב, פשוט אנשים רוצים שנהיה איתם. נדבר על הכאב, נהיה שם, נהיה שם בשבילם, והושטת היד זה הושטת היד הכי גדולה. עכשיו תראה, הסיפור השלישי הוא באמת מאוד מאוד מפתח את בעצם הוא ראי של המצב הפסיכולוגי שאדם נמצא. כי הוא בא, רבי לזר, שאפילו אולי הוא תמיד כאילו עוזר, אבל הוא חולה, ורבי יוחנן בא לבקר אותו, והוא רואה שהוא יושב בבית אפל. עכשיו, אני לא יודע אם בדיוק לא היה לו תאורה או התריסים היו מוגפים, אבל אין ספק שהוא היה כנראה במצב של דיכאון. חושך פנימי, שיכול להיות שזה מה שמשפיע על חושך חיצוני גם כן. למה לי לפתוח את התריסים בבוקר? זאת אומרת, הוא רואה אותו שהוא שוכב, שהוא יושן בבית אפל, בית אפל, המקום הבטוח שלו בחיים, שחור. אין לו שום צוהר לטבע שנותן לו איזשהו אור במבול הגדול שטרף אותו, שהגיע עליו. מה עושה רבי יוחנן? מגלה את ידו. גילוי היד זה לא רק כי רבי יוחנן היה אדם מאוד יפה, ופתאום היופי הזה נתן לו המון אור. עצם גילוי היד, עצם הושטת היד, זה האור הכי גדול של האדם.
פותח את ידיך.
ממש ככה. זאת אומרת, ואז הוא רואה שרבי אלעזר בוכה, ופה מגיע הקטע של הבכי. הוא שואל אותו, למה אתה בוכה? אם אתה בוכה על לימוד תורה, אחד המרבה ואחד הממית, אם אתה בוכה על מזונות, אדם לא זוכה לשתי שולחנות, ואם אתה בוכה על ילדים, תראה ככה וככה. המחנה המשותף של שלושת הדברים האלה הם מאוד קיומיים. תורה זה רוח, משמעות, תוכן לחיים, מזונות, פרנסה, כן, זה אוכל רוחני וזה אוכל פיזי. ילדים זה המשכיות של חיים. ושלושת אלה כנראה לא היו לו, והוא הרגיש מאוד בודד.
חושך הזה.
כן, זאת אומרת, הוא אומר לו, ממה נפשך? אם אתה מרגיש שחסר לך, אתה לא בודד, כן? לא כל אדם זוכה. והוא אומר לו, גם, תראה, גם בנים, גם אני לא זכה, כן, 10 ילדים כבר, הילד העשירי. ואז הוא אומר לו, הוא בוכה על היד שאמורה להתבלות באפר. המושג יד שאמורה להתבלות באפר, זה לא סתם שיש לנו פה דוגמן, אדם הכי יפה בעולם, שהוא הולך להתבלות באפר, כמו המראה החיצוני, אלא שלמעשה יש לנו פה אדם, שכל מהותו זה חמלה ואמפתיה לשני. ואני בוכה על החמלה והאמפתיה שיבלו באפר, שהם לא יהיו פה בעולם. כי העולם זקוק לאמפתיה, העולם זקוק לחמלה, העולם זקוק להושטת יד. ועל זה אני באמת בוכה. הבכי שלי הוא זה. בכי, במהות שלו, זה בדיוק חמלה ואמפתיה. כי כשאנחנו, מתי אנחנו בוכים? כשהדבר נוגע בנו. כשהדבר הוא כל כך עמוק בנו, אז הדמעה קיימת. והוא אומר לו, על זה באמת, באמת
צריך לבכות.
צריך לבכות. ושניהם בוכים ביחד. זאת אומרת, הבכי, מדליק את הבכי, כי באמת הוא אומר לו, תשמע, באמת, הרי למה אנחנו נהיים חולים? למה? כי אין חמלה, אין אמפתיה, אין אנושיות. האנושיות היא הדבר החזק של העולם. היא בעצם התרופה של העולם. וכאן אני רוצה להגיע למושג יסורין של אהבה. מה זה יסורין של אהבה? יש יסורין של אהבה. עכשיו ראשית, תראה, כבר רמזנו בהתחלה שהמילה יסורין, רמזנו בהתחלה שהמילה יסורין היא קצת דומה למילה
בית אסורים.
בית אסורים, אסור. כן? הצלצול שלה. כי באמת, מה הדבר שהכי קולה את האדם בחיים? זה הכאב. אין דבר יותר קולה. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות עשיר כקורח, לחיות בבית הכי מפואר בעולם, יהיה לו הכי הרבה כסף, אבל הוא יהיה בכלא של זהב. כי אם יש לו כאב, שום דבר לא ימתיק את הכאב שלו. מה הדבר שיגאל אותו? זה החמלה. עכשיו תראה, המשחק פה, שגם רבי יוחנן צריך מישהו שייתן לו, כי גם הוא, אז גם לו יש כאב, הוא בן אדם, איבד 10 ילדים, ריבונו של עולם, איזה כאב יש לו. גם הוא נשכב, גם הוא נכנס לדיקי, גם הוא בעצם חולה, והוא צריך מישהו שייתן לו את, את, את ידו. ופה מגיע באמת האלמנט הזה של ההוצאה של האדם מהכאב.
השאלה היא כזו שהמושג חלש בתלמוד זה לשון של חולי גוף או חולי נפש?
תראה, זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים זה מגיע אחרי שבן אדם קורא לו מבחינה נפשית. למשל, ריש לקיש ורבי יוחנן, הוא פוגע בו,
כן.
ואז הוא נהיה חולה פיזית. ברור שיש השפעה בין המקום הפיזי למקום הנפשי. זאת אומרת, זה קודם לזה, אין שאלה בכלל.
כן, כי אתה לא רואה פה, נגיד, עניין של שהוא בא לרפות אותו, בא עם סל תרופות או משהו דומה לזה. הוא פשוט היה איתו, כפי שאתה מציין זה כל הזמן.
נכון, ופה פה, פה זה החידוש הגדול של המושג איסורין של אהבה. מה זה איסורין של אהבה? זה לא שאני מקבל על עצמי את מושג היסורין. היסורין, הכאב, הרבה פעמים מייצר אהבה בעולם. כשאני שואל את עצמי, למה יש כאב בעולם? יש כאב כנראה בעולם, ותמיד יהיה כאב, כדי שאנשים יהיה להם אמפתיה. כאב מייצר אמפתיה, סולידריות. וכשיש אמפתיה וסולידריות, יש אהבה.
יש חיבור בין אנשים.
יש חיבור, כן.
כשאדם טוב לא יותר מדי, אז הוא שקוע בעצמו?
כן, אדם שקוע בעצמו, אדם לא שם לב. והוא זקוק למשהו שייצר את האהבה. אז איסורים תמיד מייצרים את האהבה. אהבה זה באמת אמפתיה. זה לתת מקום. זה החמלה שקיימים. ופה בסיפור, הוא שואל אותו, חובבין עליך איסורים, הוא אומר לו, לא הן ולא שכרן, ובעצם הוא מייצר מצב שהוא נותן לו את היד, שהנתינת היד, האמפתיה, היא גורמת לאדם שכואב לקבל על עצמו את אותם ייסורים.
אם אני מבין אותך נכון, בעצם מה שאתה אומר, לא הן ולא שכרן, אין משהו בייסורים עצמם שהם, יש להם ישות, נאמר ככה. יש להם תפקיד אבל.
נכון, אם אתה שואל אותי מה התפקיד של הכאב בעולם, הרבה פעמים אני חושב שהתפקיד של הכאב שנהיה יותר רכים, יותר חומלים, יותר רחמנים, במצבים הכי 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 קשים בחיים, אתה אומר לעצמך, מה בן אדם צריך? תראה, זה מאוד יפה, כי יצא לנו כמה פעמים לדבר על זה, שאדם נמצא במקום הכי כאב, שמישהו הלך לעולמו, שהוא יושב אבל, בין אם זה הורים, חס וחלילה, אם זה ילדים, עולמו חרב עליו. וההלכה היהודית אומרת שאדם שבאים לנחם אבלים, אתה צריך לשבת ולשתוק. כי מה אדם זקוק? אדם זקוק שיהיו איתו.
שמישהו מולו.
שיתנו לו יד. כן, ולכן שיהיה מישהו מולו ואיתו. שמישהו יראה אותו. כי איך אתה רואה בן אדם? כשאתה עומד מולו, לא מאחוריו, לא מהצד. ולכן מאוד מומלץ למי שבא לנחום אבלים, או למי שבא לבקר חולים, מי שבא לבקר פצועים. בכל מקום כזה, שים את העני שלך בצד. תהיה כל כולך בשבילו. פשוט תבוא ותהיה איתו. לא צריך להגיד כלום. עצם הנוכחות תיתן לאדם כוח. כי זוהי הושטת היד. הושטת היד היא זאת שתעמיד אותו על הרגליים. ובכי זה דבר טוב. בכי מייצר את האהבה הזאת. ולכן הסיפורים מתחילים לאט לאט. תשים לב שבשני הסיפורים הראשונים אין בכי. בסיפור השלישי יש כבר בכי, יש כבר התפתחות. כן. ההתפתחות הזאת מתחילה בזה שרבי אלעזר בוכה, ואחרי זה רבי יוחנן מצטרף לבכי, ושניהם בוכים, ובסוף הוא אומר לו, למרות הבכי, הייתי מוכן לוותר, ואז מושיט לו את היד. ושתת היד, היא נותנת, אני חושב, משמעות לאיסורין, והיא זאת שמעמידה אותו. כי ברגע שיש לך את הסיפור שאתה מספר על הקושי שלך, על הכאב שלך, זה כבר נותן לך יכולת לעמוד על הרגליים. אדם שקם משיבה, לא עלינו, על בנו, שנפטר, שנפל, שיש חול כל כך גדול, הוא יושב שבעה. אחרי שבוע, הוא מתחיל ללמוד ללכת מחדש, כמו ילד קטן. קם, נופל, קם, נופל. בוקר אחד הוא בתחתית השאול, הוא לא מצליח לקום מהמיטה בוקר אחד. הוא פשוט צריך ללמוד ללכת מההתחלה. איך עוזרים לילד ללמוד מההתחלה? סליחה על המטאפורה, ילד קטן.
נותנים לו יד.
נותנים לו יד. נותנים לו יד כשהוא זקוק ועוזבים. כן, צריך להיות גם חכם לדעת איזה יד לתת. איזה מילה להגיד. היד, נתינת היד היא מטאפורית, אבל השאלה גם כן, איזה מילה אתה אומר. מה אתה גם לא אומר, כי החוכמה היא הרבה פעמים לא מה להגיד,
אלא מה לא להגיד.
אלא מה לא להגיד. כמו כל שיח שאנחנו קיימים בינינו, אז הרבה פעמים בן אדם רוצה להביא את המילה, יש לו מה להגיד. פה אתה צריך לדעת, ללמוד, יש לך מה לא להגיד. כי יש הרבה דברים שהיית רוצה, אתה חכם מאוד, אתה במקום, אתה למעלה, אתה כבר יודע ללכת. הוא לא נפלת אף פעם. הוא לא יודע ללכת. ולכן, אני חושב שהגמרא מדברת על אדם שהיו לו בנים ומתו, וזה איסורין של אהבה, הוא נפל.
הוא בא מאותו מקום.
הוא בא מאותו מקום. הוא למד לעמוד על הרגליים. והוא מבין איזה כאב על אדם כל כך יקר שהלך לו, כמה הכאב הזה מייצר אהבה, חמלה ורחמים בעולם.
ממש ככה לסיום, כאן דיברנו יותר על אולי כאב פרטי, איסורים של אדם מסוים. אבל כשמדברים על איסורים של עם, עם שנמצא במלחמה, איך אפשר לתת יד אחד לשני?
תראה, ראשית, לבוא ולחבק, להיות. אם זה פשוט ללכת לנחם אבלים, להיות עם הפצועים, אתה יודע, לבוא, להיות עם בן אדם, בכל דבר. אתמול הייתי בתחנת דלק, בערב, אני מדהים במילואים. מאוד התרגשתי, כי אתה יודע, לאנשי מילואים יש כרטיס כזה של אוכל, והכרטיס לא עבד לי, והיה איזה חרדי לידי, שאמר, בוא, אני משלם לך. עכשיו, לא שאני זקוק ל-20 שקל האלה.
אבל הרעיון, הכיבוק.
עצם התכונות שהוא בן אדם בא ואומר, בוא, אני אתן לך, אני רוצה, אתה חייל, אני רוצה להיות איתך, זה דבר מרגש. וכל אחד במקום של איך הוא נהיה עם, בין אם אתה מושיט את ידך, בפועל. ואפילו אתה עומד במקום ואתה כואב את כאבו של מישהו, זה כשלעצמו הושטת היד מדהימה, ובאמת אנחנו רואים שבזמן מלחמה כזאת, ברוך השם, עם ישראל, ידו, יד גדולה, יד חזקה, ידו של הקדוש ברוך הוא, מתגלית פה בעם ישראל, גם במלחמה בחזית, בעוצמה ובכוח, וגם ידו החזקה, מתגלית באמפתיה שיש בינינו, בין אחד לשני ובין חלקי החברה, וזה היד החזקה והגדולה שבאמת תחבק אותנו ותיתן לנו את הכוח להצליח ולנצח.
הרב אוהד טרלר, ראש מדרשת אות לידיבם, תודה רבה על הלימוד.
בשורות טובות, ישועות ונחמות לכולם.
כאן ידידיה תנעמי, עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה. בשורות טובות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.